השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
בעזרת השם, נראה היום, נלמד היום, תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה נקראת איה מקום כבודו, תורה י"ב חלק שני, והתורה הזאת נחשבת בברסלב כאחד התורות היסודיות והעמוקות ביותר, ואנחנו נראה נקודה אחת או שתי נקודות בתוך התורה הזאת, ולפי הזמן גם נקשר את זה קצת לעניין של חנוכה, כי יש בזה יסוד מאוד עמוק שקשור לעניין של חנוכה. רבנו אומר בתחילת התורה, כדע כי שורש כל הבריאה הוא הכבוד, כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא בראו אלא לכבודו, כמו שכתוב, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו. ואף על פי שכולו אחד, עם כל זה בבריאה יש חלקים, ובכל חלק וחלק מהבריאה יש בו בחינת כבוד מיוחד, שהוא שורשו כנל. וזה מה שכתוב בפרקי אבות, בעשרה מאמרות נברא העולם. ולא היה יכול להיברא במאמר אחד, אלא בשביל שכר ועונש נברא בעשרה מאמרות, ובכל מאמר ומאמר יש בו בחינת כבוד מיוחד, שהוא שורשו, כי הכבוד הוא שורש הכל. וזה מה שכתוב, ובהיכלו כולו אומר כבוד, ועל ידי זה נברא העולם, כי מלוא כל הארץ כבודו. רבנו מתחיל את התורה ואומר, שורש כל הבריאה זה הכבוד, וכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא זה בשביל לגלות את כבודו. וזה צריך קצת להבין מה כוונת הדברים, מה הוא מתכוון באמירה הזאת שכל מה שנברא זה לכבוד השם. מסביר רבי נתן בספר ליקוטי הלכות, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדרך של העלמה והסתרה. כל העולם זה העלמה והסתרה. פירוש הדבר, מה זה העלמה והסתרה? שאנחנו חיים פה בעולם הזה, אז אנחנו מרגישים שיש הרבה כוחות, הרבה מציאויות, הרבה דברים שפועלים בתוך העולם. את הקדוש ברוך הוא אנחנו לא רואים. אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא, וקשה לנו גם לזהות שבעצם כל מה שקורה זה כוחו של הקדוש ברוך הוא, רצונו של הקדוש ברוך הוא. הפוך, העולם מקרין לנו מציאות הפוכה. נראה לנו שיש פה ראשי ממשלה, יש פה מדינות, יש פה כוחות שפועלים, אנשים עשירים, או כל מיני דברים שפועלים בעולם, וזה לא קשור לקדוש ברוך הוא. לכאורה זה לא נראה קשור לקדוש ברוך הוא. אומר רבי נתן, שכל הבריאה הזאת שנבראה בדרך של העלמה והסתרה, התכלית של הבריאה זה שבתוך העלמה הזאת ובתוך ההסתרה הזאת, אנחנו, עם ישראל בכלל וכל יהודי באופן פרטי, יחפש את הדרך איך אנחנו זוכים להתחבר ולהתקשר עם האמונה, עם המלכות של השם. דיינו להכיר את הקדוש ברוך הוא, ודווקא מתוך מציאות ההסתרה והעלמה. העבודה שלנו זה לגלות את הקשר עם הקדוש ברוך הוא דווקא מתוך מציאות של הקושי. כי כשאנחנו מסתכלים בפשטות בענייני העולם, וככה גם גדלנו והתחנכנו, אנחנו לא התחנכנו והתרגלנו לראות את הקדוש ברוך הוא, התרגלנו שיש עולם, יש מציאות, אבל לא רואים את הקדוש ברוך הוא. העבודה שלנו זה לגלות את האמונה והמלכות דווקא במקום של ההסתרה, ודווקא במקום של הקושי. וזה תכלית כל הבריאה, וזה מה שרבי נחמן אומר, שכל מה שהקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו. מה הכוונה לכבודו? הכוונה לכבד אותו, לגלות אותו, לגלות אמונה, לגלות את המלכות של השם, דווקא מתוך מציאות ההסתרה. ומה שכתוב בעשרה מאמרות נברא העולם, כל מאמר ומאמר זה מציאות מיוחדת, זה מציאות מיוחדת, שבתוך המציאות הזאת יש אין סוף בחינות פרטיות. זה לא בחינה אחת, זה אין סוף בחינות פרטיות שקשורות למציאות הזאת, וכל בחינה זה סוג של הסתרה והעלמה, ואנחנו צריכים לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך ההסתרה והעלמה. למשל, אנחנו שומעים על מאורעות שקורים בעולם. אז ישר, אז אנחנו או שקורים בעיתון, או ששומעים חכמים שמסבירים לנו מה קורה, ומיד מנתחילים לנתח את כל המאורעות. זה קרה בגלל לחץ חברתי, זה בגלל מנהיגים כאלה, בגלל כסיבות כאלה. אבל אנחנו לא שומעים, בתקשורת לא אומרים שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. וזה האמונה והמלכות של השם. זה ההסתרה. זה סוג אחד של ההסתרה. לפעמים ההסתרה היא נמצאת בתוכנו, לא בחוץ. בתוך האדם עצמו יש לו בלבולים, יש לו ספקות, יש לו כל מיני רצונות שמנוגדים לרצות של הקדוש ברוך הוא. אז כל זה יוצר מציאות שקשה לנו, קשה לנו פה בעולם הזה להתחבר עם האמונה, להתחבר עם האמונה בקדוש ברוך הוא. אבל אומר רבי נחמן, אבל אף על פי כן, אף על פי כן שזה קשה, זה אפשרי. מדוע? מכיוון שבכל מקום ובכל מציאות, חוץ ממקרים מסוימים שתכף אנחנו נראה מהם, אז אם אדם רוצה על ידי לימוד של תורה, על ידי תפילה, על ידי שיחות שהוא משוחח, הוא יכול להגיע לנקודת האמונה, לגלות את נקודת האמונה בתוך ההסתרה שאנחנו נמצאים. וזה העבודה שלנו בעולם הזה. ועל זה חז"ל כתוב בפרקי אבות, בעשרה מאמרות נברא העולם. למה בעשרה מאמרות? קודם כל, מה זה עשרה מאמרות? מה הכוונה? בפרשת בראשית, פרשת בריאת העולם, כתוב, כתוב בפרקי אבות, שכתוב 10 פעמים ויאמר אלוקים. זה מתחיל, ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. ואחר כך ויאמר אלוהים יהי רקיע מתחת לשמיים, ויהי רקיע. ויאמר אלוהים תתשה הארץ עשב, זרע מזריע. אז התורה בפרשת בראשית, שמספרת לנו בריאת העולם, כתוב בפרקי אבות, שכתוב 10 פעמים ויאמר אלוקים. וזה 10 מאמרות. מסביר רבנו הארי הקדוש, שהעשרה מאמרות האלה זה לא איזה מקרה שעשר פעמים הקדוש ברוך הוא אמר ויאמר אלוקים, אלא כל מאמר ומאמר זה מציאות שלמה. זה מציאות שלמה שזה בעצם 10 הספירות. 10 הספירות, חוכמה ובינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. הכוונה היא שכל אחד זה עולם, ואנחנו נמצאים בתוך העולם הזה, או יותר נכון העולם הזה הוא מאיר לנו, וכשאנחנו מתחברים אנחנו יכולים ליפול להסתרה, ואנחנו גם יכולים לגלות את הקדוש ברוך הוא. ניתן דוגמה. הספירה הראשונה, או כמעט הראשונה, שמצוינת, זה חוכמה. מה זה אומר שיש ספירה ועולם שנקרא חוכמה? זאת אומרת שאנחנו יכולים להיות חכמים, אנחנו יכולים לחשוב, אנחנו שואבים אור מהמקום הזה, ומתחילים לנתח את הדברים. אנחנו מתחילים להתבונן. מתוך ההתבוננות יש את האפשרות, יש לנו את היכולת להגיע להבנה ולמסקנה שיש בורא לעולם. אדם יתבונן לעומק הדברים, יתבונן בצורה נכונה ואמיתית ועמוקה, אז הוא יראה שזה לא יכול להיות שהעולם הזה הוא אקראי. ובאמת בדרך החוכמה אפשר להביא ראיות. אפשר להביא ראיות שוודאי שיש בורא לעולם. אחר כך יש ספירה אחרת שנקראת חסד. מה זה חסד? זה כל הכוח, כל הרצון, כל היכולת של האדם להטיב עם הזולת, לתת צדקה או לעזור באיזושהי דרך אחרת. זאת אומרת, הוא קיבל אור מספירת החסד. אז כל המציאות שלנו זה, כל העבודה שלנו זה להתחבר עם האור הרוחני, כל פעם באיזושהי בחינה אחרת. פעם אם אנחנו לומדים, אז עם ספירת החוכמה. אם אנחנו מתבוננים לבד, עם ספירת הבינה. וכך בכל דבר ודבר, אנחנו יכולים לגלות את הקדוש ברוך הוא. אבל אומר פה רבי נחמן מגלה לנו איזה יסוד מאוד מאוד עמוק. אבל יש מקום שנקרא, שהקדוש ברוך הוא אומר, לשם אני לא מוכן לגלות את המלכות שלי. ולזה נאמר, זה פסוק בספר ישעיהו, וכבודי לאחר לא אתן. הקדוש ברוך הוא אומר, יש מקום שאני לא מוכן לגלות את הכבוד שלי. כבודי לאחר לא אתן. מה זה המקום הזה שהקדוש ברוך הוא לא מוכן לגלות את הכבוד שלו? אז אומר, מסביר רבי נחמן, שיש מקומות שהם נקראים המקומות המתונפים ובתי עבודה זרה. שימו לב, זה לשון כפולה, הגדרה כפולה. מקומות מתונפים ובתי עבודה זרה. במקומות האלה, על המקומות האלה, הקדוש ברוך הוא אמר, וכבודי לאחר לא אתן. פירוש הדבר, מסביר רבי נחמן, שהקדוש ברוך הוא אומר שאף על פי שבכל הבריאה כולה אפשר לגלות את האמונה אם רוצים, בכל מיני מצבים, בכל מיני בחינות, אבל ברגע שמגיעים למקומות האלה שנקראים מקומות מטונפים ובתי עבודה זרה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר אני לא מוכן שיגלו אותי שם, אני לא מגלה את המלכות, אני לא מגלה את האור, אני לא מאיר במקומות האלה. יש מקומות שאני לא מוכן להאיר. למה? הם כל כך מקומות של קלקול, מקומות של כפירה, שאני לא מוכן להאיר. וזה הפירוש הפסוק בספר ישעיהו, וכבודי לאחר לא אתן. שואל רבי נחמן, אם אתה לא מוכן להאיר, ואתה לא מוכן לגלות את המלכות שלך שם, הוא שואל שאלה, הרי כל הבריאה כולה היא קיימת, בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שהיא תהיה קיימת. בגלל שהקדוש ברוך הוא נותן את הכוח לדבר להיות במציאות, אז הוא נהיה במציאות. למשל, אז יש לשון באחד מגדולי המקובלים, אז הרבי שלמה אליהו, היה אבא של הרב מרדכי אליהו, אז הוא כתב ספר שנקרא חוכמת שלמה. אז הוא כותב שמה, אומר, ואין דבר בבריאה. הוא אומר ככה, הוא קצת היה משורר, אז הוא אומר, הציפורים והעופות והנערות והאגמים והנחלים והחיות והבניינים והכפרים והערים וכל המיני בני אדם וכל המציאות כולם, אומר הרבי שלמה אליהו, זה הכל בעצם מציאות שהקדוש ברוך הוא מקיים את זה. באותו רגע שזה קיים, למה זה קיים? כי הקדוש ברוך הוא מקיים את זה. אז אומר פה רבי נחמן, על פי היסוד הזה, אם הקדוש ברוך הוא אומר אני לא רוצה לגלות את החיות ואת האמונה ואת המלכות שלי במקומות כאלה, שואל רבי נחמן, מה כן מקיים ומחיה את המקומות האלה? מה עושה את המקומות האלה למציאות? מה נותן להם בכלל את הכוח להיות קיים? וזה שאלה מאוד גדולה, והתשובה שאומר פה רבי נחמן זה תשובה מאוד מאוד מפתיעה. וזה אחד החידושים הגדולים שרבי נחמן גילה לנו. אומר לנו פה חידוש מאוד גדול. אומר רבי נחמן, קודם אמרנו שיש 10 מאמרות שבהם נברא העולם, שהם כנגד 10 ספירות, שכתוב בספרי המקובלים, 10 הספירות זה נקרא 10 דרכים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. וזה נלמד מזה שכתוב 10 פעמים ויאמר אלוקים. אנחנו ראינו, כתוב בפרקי אבות, ב10 מאמרות נברא העולם, האמנו לחזל. אף אחד מאיתנו מן הסתם לא הלך ובדק כמה פעמים כתוב ויאמר אלוקים בפרשת בראשית. למה? אמרנו, אם כתוב בפרקי אבות שכתוב 10 פעמים 10 מאמרות, אז האמנו להם. אבל אנחנו האמנו להם, אבל הגמרא לא האמינה. הגמרא הלכה וספרה, ומה הגמרא הגיעה למסקנה? שלא כתוב 10 פעמים ויאמר אלוקים, אלא כתוב 9 פעמים ויאמר אלוקים. ובאמת יש 9 מאמרות, אין 10 מאמרות. שואלת הגמרא, למה כתוב בפרקי אבות 10 מאמרות ולא כתוב 9 פעמים ויאמר אלוקים? ותרצת הגמרא, יש מאמר אחד שהוא נקרא מאמר סתום. ומהו המאמר הסתום? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה גם מאמר. זה גם מאמר, אבל זה לא מאמר גלוי, זה מאמר סתום. למה זה נקרא מאמר סתום? כי לא כתוב המילה בראשית, זה המאמר הראשון, זה מאמר סתום. למה זה נקרא סתום? כי לא כתוב ויאמר אלוקים, אלא כתוב רק את המילה בראשית. לכן אומרים לנו חז"ל, זה נקרא מאמר, אבל זה מאמר סתום. תספור יחד עם המאמר הזה, אז אתה תראה שיש 10 מאמרות. מסביר רבנו האר"י הקדוש שבאמת יש בזה סוד מאוד גדול. זה לא סתם משחק מילים ולא איזה רעיון נחמד, אלא בעצם מסתתר פה איזשהו סוד מאוד גדול. בראשית מאמר סתום זה נקרא מהכוחות ומהפעולות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בראשית מאמר סתום. אבל זה שהוא סתום, זה בא ללמד אותנו שזה לא, זה לא מהדברים הרגילים, זה לא מהדרך הרגילה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ומה זה כן? זה נקרא בלשון הקבלה, זה נקרא סוד הכתר העליון. מהו הכתר העליון? הכתר העליון הוא עולם רוחני. הוא מדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, מאוד גבוהה, שבעצם עיקר המקום הזה, עיקר העולם הזה, ועיקר המדרגה הזאת, בכלל עוד לא התחיל להתגלות לעולם. אנחנו כמעט ולא גילינו בזה שום דבר. וגם אפילו גדולי גדולי הצדיקים שהשיגו, שלמה המלך בחוכמתו, וכל מה שמשה רבנו למד על הר סיני, ומה שרבי שמעון בר יוחאי השיג במערה, וכתב את הזוהר הקדוש, וכל הצדיקים שהשיגו את כל מה שהם השיגו, כל זה נקרא רק ניצוצות קטנים מאוד מעולם הכתר. זה עדיין מעט שבמעט. מתי יתגלה המקום הזה? מתי יאיר לעולם האור הזה שנקרא הערת הכתר? אומר רבנו אריה הקדוש, רק אחרי שיבוא משיח צדקנו. זה עולם רוחני, וזה מקום, זה מקום שהוא מיועד להיות אחרי הגאולה. עכשיו, בעולם שלנו, במציאות הזאת, אפשר לקבל משהו מהמקום הזה, אבל זה משהו מועט מאוד, זה משהו מאוד מאוד מופחת שאנחנו יכולים לקבל מהמקום הזה. כי עיקרו סתום, לכן זה נקרא מאמר סתום. כי בעיקר הוא מאוד נסתר. כל ההבנה שמה, כל האור, כל החוכמה שיש במקום הזה, היא מאוד מאוד סתומה, מאוד סתומה. אבל, אומר רבנו אריה הקדוש, אף על פי שהמקום הזה הוא מאוד סתום, דע, אומר רבנו אריה הקדוש, שכל החיות וכל המציאות וכל ההנהגות של הקדוש ברוך הוא וכל חוכמת התורה, הכל מקבל מהמקום הזה. המקום הזה נקרא כמו מעיין, שהוא משפיע, כמו מעיין שהוא משפיע את המים. תודה רבה. כמו מעיין שהוא משפיע את המים, והמים מהמעיין זורמים עכשיו להרבה נחלים, וזה משקה שדות, יכול להגיע, יכול להיות שזה מגיע להרבה מאוד מקומות. אבל השורש והמקום, המקור של כל המים, זה אותו מעיין. אף אחד לא מכיר את המעיין הזה. אבל המעיין הזה הוא בעצם משפיע את הכל. מסביר רבנו אריה הקדוש, הכתר הוא המעיין של כל הבריאה. כל מה שקורה בעולם, כל מה שקורה בבריאה, הכל נובע ויוצא מהמקום הזה שנקרא בסוד הכתר העליון. עד כאן, זה בקצרה מאוד, להסביר קצת את הנושא הזה שנקרא מאמר סתום, סוד הכתר העליון. אומר רבי נחמן דבר פילי. אומר רבי נחמן דבר פילי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מחיה את המקומות האלה שנקראים המקומות המתונפים והבוטי עבודה זרה. אני לא מחיה אותם, אני לא מקיים אותם. שאל רבי נחמן שאלה, אם אתה אומר שאתה לא מחיה אותם ואתה לא מקיים אותם, מה כן מקיים אותם? אומר רבי נחמן, ודע שאת המקומות האלה הם מקבלים את כל כוחם וכל מציאותם מבראשית מאמר סתום. וזה פלא גדול מאוד. דווקא המקומות הכי נמוכים והכי ירודים שיש בעולם ובבריאה, מקיים אותם ומחיה אותם בראשית מאמר סתום, סוד הכתר העליון. זה פלא. אם אדם יושב ולומד תורה, אז מאיפה הוא מקבל את החיות שלו, את ההבנה שלו, את החוכמה שלו? מספירה, מעולם שנקרא חוכמה. אדם עושה מצוות וחסדים ועוזר לשני, מאיפה הוא מקבל את כל כוחו, את כל החיות שלו, את השמחה שלו? מעולם ומספירה שנקרא חסד. אדם שחי בעבירות הכי הכי קשות, זה לא עבירות פשוטות, זה לא בכל עבירה נמצאים כבר במקום הזה שנקרא מקומות המתונפים ובתי עבודה זרה. זה צריך להיות עבירות מאוד לא פשוטות. אומר רבי נחמן, מי נותן את החיות ואת המקום שלו בשעה שאדם עובר את העבירות הכי הכי קשות? סוד הכתר העליון. זה יוצא מפה שבעצם במקומות האלה יש חיות ויש אור ממקום יותר גבוה מכל המדרגות של הקדושה. וזה פלא גדול מאוד הדבר הזה. איך יכול להיות כזה דבר שאת המקומות, את המקומות האלה דווקא מקיים ומחיה? תודה רבה. איך יכול להיות שאת המקומות האלה מחיה בעצם אור ומדרגה רוחנית יותר גבוה מכל עולמות הקדושה? אדם יכול להיות הצדיק הכי גדול בעולם, הוא לומד תורה והוא עושה חסדים והוא עוזר והוא הכל, הוא באמת במקום גבוה. מאיפה הוא מקבל? מעולם שנקרא חוכמה, מעולם שנקרא בינה, מעולם שנקרא חסד. ואם הוא גיבור גדול בקדושה, אז גם מהגבורה הוא מקבל מכל מיני מקומות. אבל מהכתר הוא לא יכול לקבל. מי כן מקבל מהכתר? דווקא המקומות הכי קשים, הכי נמוכים, הכי ירודים, הם מקבלים מסוד הכתר. לכן אומר רבי נחמן, ואין לעיין בזה יתר על המידה, כי זה מסוכן מאוד, ההסתכלות הזאת. אסור לנו, זה סוד כזה גדול, שאסור לנו להסתכל בזה יותר מדי. מה שמגלים לנו, מגלים לנו. יותר מזה אסור לנו להסתכל. זה, פה עכשיו קצת נתבונן בדבר הזה. אנחנו יודעים שכשאדם נופל לתאוות של העולם הזה, אז כולנו יודעים שהתאוות יש להם כוח מאוד גדול. לפעמים אדם אומר, אני יודע, האמת שלא טוב לי התאווה הזאת. נניח תאוות אכילה, ניתן דוגמה, תאוות אכילה. האדם אומר, אני יודע שלא טוב לי, מזיק לי שאני אוכל יותר מדי. אני אוכל עכשיו, אני אכנס לחנות גלידות, ואני אקנה כמה גלידות כאלה, כמה פחים של גלידות, ואני אשב ואני אוכל אותם, זה יזיק לי. אבל הרבה פעמים אנחנו רואים שאדם, אף על פי שאדם יודע שזה יזיק לו, ברגע שהוא מגיע לניסיון ומתעורר בו התאווה, לא יעזור שום דבר. שום שכל שבעולם לא יעצור את כוח התאווה. כוח התאווה יותר חזק מכל השכלים של העולם, מכל החוכמות של העולם. פה אנחנו יכולים להבין למה, מה הסיבה. כי לפי מה שרבי נחמן אומר לנו, המקומות האלה מקבלים את החיות, את הכוח שלהם, את המציאות שלהם, מהכתר העליון, וזה יותר גבוה ויותר עוצמתי פי אין סוף מכל המקומות, לכן זה הסוד, זה הסוד של הכוח הגדול שיש בתאוות העולם הזה. כשאדם נופל לתאוות העולם הזה, אז רואים איזה עוצמה זה יכול לתפוס את האדם. ולכן אומר רבי נחמן, שמסוכן מאוד להגיע למקומות האלה. כשאדם מגיע למקומות האלה, אז זה תופס אותו, זה יכול לתפוס אותו בעוצמה מאוד חזקה. עד כאן הוא אמר לנו איזה הקדמה, איזה יסוד. כל זה יש פה שאלה, למה הוא מספר לנו את זה? כי צריך לדעת, רבי נחמן לא לימד אותנו תורה בשביל שאנחנו נהיה חכמים, שנדע. אלא רבי נחמן לימד אותנו תורה כדי שאנחנו נדע עצות, הלכה למעשה, איך להתמודד עם כל מיני דברים שקורים לנו בחיים. להבין את החיים שלנו, את המציאות שלנו יותר טוב, יותר בעומק, לכן הוא גילה לנו תורה. הוא גילה לנו את התורות האלה. השאלה פה, למה הוא גילה לנו את כל זה? ואז מיד הוא בעצמו אומר. הוא אומר וידע שיש אנשים שנופלים למקומות האלה. ויש גזרה. יש גזרה כזאת מלפני הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כבר נגזרה הגזרה הזאת. שיהיו מעם ישראל אנשים שיפלו למקומות האלה. שנקראים המקומות המתונפים והבתי עבודה זרה. למה זה לשון כפולה? למה רבי נחמן הגדיר את זה במקומות המתונפים ובתי עבודה זרה? אומר... מסביר רבי נתן שמסתתר פה גם נקודה עמוקה. המקומות המתונפים זה נקרא נפילות, הירידה של האדם לעומק התאוות של העולם הזה. והתאי עבודה זרה זה הנפילה והירידה של האדם לבלבולים ולספקות הגדולים מאוד על העניין של האמונה. כמו שאדם עכשיו נפל לאיזשהו דרך של פילוסופיה, הלך לאיזה קאט, והוא כולו עכשיו מרחף באוויר באיזשהו אמונה, בקאט הזאת. או בתוך הפילוסופיה שלו, כל זה יוצר הסתרה מלגלות את הקדוש ברוך הוא. לכן הוא אמר לשון כפולה, כי יש פה שני דברים. דבר אחד זה נקרא עומק התאוות, ודבר השני זה נקרא עומק הכפירה, הפילוסופיה או כל מיני אמונות שבעצם מרחיקים את האדם מהקדוש ברוך הוא. לכן יש לשון כפולה. אז אומר רבי נחמן, שבוודאי יש אנשים שנופלים למקומות האלה. יש נשמות ישראל שנופלים לתוך המקומות האלה שנקראים המקומות המתונפים ובתי עבודה זרה. יתר על כן, במקום אחר, זה לא פה הוא כותב את זה, במקום אחר, אומר רבי נחמן, ועיקר הנפילה למקומות האלה זה יהיה בדורות שלנו, בדורות האחרונים שלפני הגאולה. בדורות של העקבית הדמשיכה יהיו הרבה מאוד מנשמות ישראל שיפלו לעומק המקומות האלה. ואז כשאדם נופל למקומות האלה, אדם נמצא בהסתרה מאוד גדולה, בהסתרת פנים מאוד גדולה. שבתורה אחרת, בתורה נונבב, אומר רבי נחמן, מי שנפל למקומות האלה, הוא נופל להסתרה שבתוך הסתרה. זה הסתרה כפולה. זה הסתרה שבתוך הסתרה. מהי הסתרה כפולה? למה זה נקרא הסתרה שבתוך הסתרה? הסתרה שבתוך הסתרה פירושה שאדם יש מצב שאדם נפל, הוא מרגיש שהוא בנפילה, קרה לו משהו וכן הלאה, אבל הוא יודע שיש את הקדוש ברוך הוא, והוא יודע שהוא צריך לקום מהנפילה הזאת. מצליח או לא מצליח זה עוד עניין, אבל הוא יודע שיש את השם. הסתרה שבתוך הסתרה, מסביר שם רבי נחמן, זה נפילה של האדם לכזה מקום שאדם כבר לא יודע בכלל שהקדוש ברוך הוא נמצא וקיים. הוא בכלל לא קשור בכלל עם האמונה. ואז הוא לא יודע בכלל להבדיל בין טוב לבין רע, לבין מותר, לבין אסור, לבין מצווה, לבין עבירה. מבחינתו אפשר לשמור את יום שבת ביום שלישי, אין שום הבדל, כי הוא לא מוצא שום סיבה בעצם לשמור את השבת, כי הוא לא יודע בכלל, אין שום יסוד של אמונה. אני זוכר לפני בערך 30 שנה היה מחקר, איזו סטטיסטיקה שעשו פה באזור המרכז בתל אביב, ושאלו תלמידי תיכון מושגים יסודיים מאוד ביהדות. אז אני זוכר את אחת השאלות ששאלו אותם, מה זה שולחן ארוך? 80% ענו ששולחן ארוך זה מסעדה בתל אביב. בכלל לא ידעו שום מושגים הכי הכי בסיסיים ביהדות. ברוך השם, בשנים האחרונות הדבר כבר, המציאות הזאת, ברוך השם, משתנה ומתהפכת, אבל יש, זה נקרא הנפילה להסתרה שבתוך הסתרה. שאדם כבר לא יודע כלום. הוא לא יודע בכלל שיש את השם, לא יודע ששם נתן לנו תורה, בכלל לא חיים על פי היסוד הזה. אין שום קשר עם המקום הזה. ואז אומר רבי נחמן, וכשאדם נמצא בתוך המקום הזה, והסתרה שבתוך הסתרה, הוא מתחיל להסתכל על עצמו. והוא רואה שהוא רחוק מאוד מכבודו יתברך, והוא שואל, איך אני יכול לחזור ולהתקרב לקדוש ברוך הוא? ואיך אני יכול לחזור ולהתקרב לקדוש ברוך הוא? אומר רבי נחמן, זה עצמו, שאדם נמצא במקום הזה, שבהסתרה שבתוך ההסתרה, ומהמקום הזה בעצמו, האדם מנסה ומשתדל להתקרב לקדוש ברוך הוא, והוא רק שואל, מה אני אעשה? הוא רק רוצה להתקרב, הוא שואל, אני לא יודע מה לעשות. אני בכזה בלבול, אני בכזה חושך, אני לא יודע מה לעשות. ועצם השאלה, עצם הביקוש, עצם העובדה שיש לאדם רצון בתוכו להתקרב לקדוש ברוך הוא, אומר רבי נחמן, חידוש גדול, זה בעצמו יהיה העלייה שלו, על ידי זה שהוא רוצה, ועל ידי זה שזה אכפת לו, שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, בזכות הרצון, בזכות האכפתיות, זה מעלית. והוא יעלה, ואומר רבי נחמן, לאן הוא יעלה? הוא יעלה הכי גבוה. הוא יעלה למקום שנקרא הכתר העליון. דווקא האדם שנפל למקומות האלה, ברגע שירצה ויחפש איך אני עולה, הוא יעלה למקום הכי גבוה. זה מה שאומר פה רבי נחמן. אבל פה, יש פה שאלה מאוד גדולה על הדבר הזה. הרי אתה אמרת לנו, מה זה הסתרה שבתוך הסתרה? שהאדם מגיע למצב שהוא לא יודע כלום. הוא לא יודע בכלל בין ימין ובין שמאל. ופתאום הוא אומר, והוא אומר רבי נחמן, והוא שואל, ואזי שהוא רואה שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא מתחיל לחפש. בדיוק מה ששאלתם, זה שואל רבי נתן מליקוטי הלכות. איך האדם הזה בכלל התעורר? מה קרה שהוא בכלל התעורר? הרי מאז שהוא זוכר את עצמו, חינכו אותו על כל הדברים שבעולם, אבל על הדיבור אחד של אמונה הוא לא שמע. ובדור שלנו אנחנו יודעים כמה זה מצוי הדבר הזה. שאנשים חיים 15, 20, 30, 40, 50 שנה, בלי שום נקודה אחת של אמונה, שלא לא יודעים בכלל, כן, בית כנסת, איזה מקום שמתאספים, גם בכנסייה, גם במסגד, מתאספים שם, לא, הרבה אנשים לא יודעים בכלל מה עושים בבית כנסת, אין להם מושג, את המושג המינימלי, מה זה הדבר הזה? פתאום האדם הזה מתעורר ואומר, פתאום הוא התעורר ורואה שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. איך הוא רואה שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא? מה קרה פה בכלל שהוא התעורר? כי הבנתי שסיפרנו את זה לפני כמה שבועות, זה היה לפני קצת יותר משנה, ניגש אליי בחור צעיר בן 26 בירושלים, אחרי שיעור בירושלים, והוא שאל אותי שאלה. הוא אומר לי, תראה, ברוך השם, חזרתי בתשובה לפני בערך 10 חודשים, הכל טוב יפה, אני שמח, טוב לי וזה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. ואז הוא סיפר לי, אומר, אני גדלתי כחילוני למהדרין, לא יודע שום דבר, כלום, לא יודע שום דבר. יום אחד אני ועוד 4 חברים החלטנו שאנחנו נוסעים לחמישה ימים לאילת, מיום ראשון עד יום חמישי. הוא אומר, אנחנו מאוד מסודרים, הרגענו את הבית מלון, הגענו את כל ערב וערב, איפה אנחנו נמצאים, באיזה פאב, איזה מועדון, הכל מסודר ומאורגן, והחלטנו שאנחנו נוסעים לאילת, את החופשה מתחילים ביום ראשון. החלטנו שאנחנו נוסעים לאילת ביום שבת בבוקר. אמרתי לו, ודאי למה נסעתם ביום שבת? רציתם להמשיך שפע של ברכה לכל השבוע, כי כתוב על השבת שהיא מקור הברכה. כי אם מקור הברכה, אנחנו אומרים בלכה דודי. אז רציתם להמשיך ברכה על כל השבוע באילת. נסעתם בשבת בבוקר. אז הם נסעו לאילת בשבת בבוקר. הם הגיעו לכביש הערבה. מי שמכיר את כביש הערבה, 180 קילומטר של מדבר. נסעו בכביש הערבה. אומר, אנחנו נוסעים שם, ופתאום אני מתחיל לדבר עם החברים שלי על הקדוש ברוך הוא. אני מתחיל לשאול אותם שאלות. אתם יודעים מתי הוא ברא את העולם? הוא כן ברא את העולם? הוא נתן תורה לעם ישראל? לא נתן תורה לעם ישראל? אני מתחיל לשאול אותם שאלות. אחרי כמה דקות, החברים שלו אמרו לו, תשמע, אנחנו נגיע לאילת, יש שם פסיכולוגים טובים, אנחנו נפנה אותך לאחד הפסיכולוגים. יש פה, ודאי, יש פה איזה בעיה נפשית, מה לך, מה עכשיו, אתה השתגעת? אתה בן 25, אתה אדם מבוגר, מה עכשיו אתה שואל כאלה שאלות? מי שמע את השאלות האלה? אז הוא חשב, וככה הוא מספר לי, הוא אומר, חשבתי על מה שהם אומרים לי, אמר, הגעתי למסקנה, והם צודקים, מה פתאום אני עכשיו שואל את השאלות האלה? שתק. אחרי 10 דקות, הוא שוב פעם שואל את השאלות האלה. שוב פעם הוא שואל אותם את השאלות האלה. הם אומרים לו, תשמע, איך שנגיע לאלעד, דחוף, אתה הולך לשיחה עם איזה זה. אתה הולך לשיחה עם איזה פסיכולוג. טוב, הם הגיעו לאלעד, הם שכחו ללכת לפסיכולוג. למחרת הם היו על חוף הים. אומר, הגיעו לשם שתי חבר'ה של ברסלב, עשו שם הפצה. איך שהוא ראה אותם, ישר הוא רץ אליהם, שאל אותם, תגידו, אתם יכולים לספר לי משהו על הקדוש ברוך הוא? מתי הוא ברא את העולם? הוא כן ברא, לא ברא, מתי נתן תורה, לא נתן תורה? הם ענו לו, ענו לו מה שענו לו, מאלת הוא נסע לישיבה בירושלים. אומר, הכל טוב ויפה, ברוך השם, אני מרוצה, אני שמח. אומר לי, זו השאלה שהוא שאל אותי. אומר, תגיד לי, אבל מה קרה לי בדרך הזאת, בכביש הערבה, מה קרה לי שפתאום אני התחלתי לשאול את השאלות האלה? אומר, זה אני באמת, עד היום אני לא יודע למה שאלתי את השאלות האלה. מה, אני באמת השתגעתי אז? מה קרה? מה קרה באותו מקום? אז חיפשנו לו את התשובה. אז יש שלוש תשובות. יש שלוש תשובות, שלוש תשובות. שתיים אנחנו אומרים קצת ב... לא לגמרי בבדיחות, אבל קצת בבדיחות, ואחת תשובה אמיתית. תשובה אחת, זה אמר לי אתמול בערב מישהו. אומר לי, תראה, אילת, אתם יודעים מה הגימטריה של המילה אילת? אילת זה אמת. זה הגימטריה. אז הוא אמר, אתה נסעת לאילת, נסעת לאמת, התחלת לשאול שאלות על האמת. זה תשובה אחת. תשובה שנייה, זה שבכביש הערבה, אם אתם מכירים קצת את האזור הזה, אז למעשה, כביש הערבה נמצא בתוך שטח מישורי, שמצד מזרח, יש את הערים שהיום הם נמצאים במדינת ירדן, זה נקרא הרי אדום, שלמעלה מ-100 קילומטר. מצד שני יש את הערים של הנגב, ויש שטח מישורי של כמה עשרות קילומטרים ברוחב, מתחילת כביש הערבה עד אילת. לכן זה שטח מישורי בשתי הצדדים ערים. השטח המישורי הזה הוא לא שטח מישורי רגיל ופשוט. יש בו חידוש גדול מאוד היסטורי. אתם יודעים מה החידוש ההיסטורי? שעם ישראל עם משה רבנו הלך שם פעמיים. מאילת, משה רבנו היה פעמיים באילת עם עם ישראל. צריך לדעת, תדעו לכם שבאילת, משה רבנו היה באילת, המשכן היה באילת, עם ישראל היה באילת, ומשה רבנו מסר שיחות התחזקות ואמונה באילת. לכן יש באילת קדושה מיוחדת. משה רבנו קידש את אילת. בתורה לא כתוב אילת, ב-42 מסעות שעם ישראל עשו, אז לא כתוב את המילה אילת, כתוב שם מילה אחרת, אבל זה אילת. כתוב עציון גבר. עציון גבר שכתוב בתורה, מה?
זה חלק מהארץ?
שאלה גדולה. זה שאלה. אם תזכרו בסוף השיחה, אז נענה. זה לסתות רגע. זה שאלה גדולה. אז משה רבנו עם עם ישראל היה באילת, הם הקימו שם את המשכן, היו שם תקופה מסוימת. מאילת, לאן הם הלכו? הם הלכו לכיוון ארץ ישראל. הם עלו בכביש הערבה, במישור הערבה אז, הם עלו עד למעלה, הגיעו עד לגבול, זה שקשור לשאלה שאתה שואל, עד לגבול של ארץ ישראל אז. הגיעו עד לגבול של ארץ ישראל אז. שם היה חטא המרגלים, שם אחר כך היה עוד מקרה, באר מרים, כה היו כמה מאורעות שהיו בגבול ארץ ישראל, היום איפה זה כל המאורעות האלה? קדש ברנע, משם נשלחו המרגלים, באר מרים, כל זה דרומית למכתש רימון. מי שמכיר את מצפה רימון, כמה בערך, אנחנו לא יודעים בדיוק נקודתי, בערך בין 5-10 קילומטר דרומית למצפה רימון, שם זה באר מרים. מי שרוצה לחפש את הקבר של מרים, הצדיקה שיסע למצפה רימון, ירד למכתש, יתחיל לטייל שם, אולי ירד את הקבר של מרים. שם זה האזור של באר מרים, והקבר של מרים. אז משה רבנו הלך הפעמיים שם עם עם ישראל. אמרתי לו, כנראה בכל אופן משה רבנו היה צדיק גדול, כנראה השאיר השראה בכביש הערבה, אולי בגלל זה התחלת לשאול את השאלות האלה שם. זה שתי תשובות שאמרנו, אבל זה תשובות קצת, זה לא באמת, זה לא באמת אמרנו לו, אמרנו זה קצת בבדיחותה את התשובות האלה. כי באמת את המציאות הזאת שפתאום אדם קם בבוקר ושואל איפה הקדוש ברוך הוא נמצא ומתי הוא ברא את העולם, כן ברא את העולם, לא ברא, נתן לנו תורה, לא נתן לנו תורה, אנחנו רואים שזה קורה הרבה, זה קורה הרבה, הרבה מאוד, ובעצם אנחנו בעצמנו לא מבינים מה, למה בן אדם בכלל התעורר. וכל אדם שיתבונן, כל אדם שקרה לו הדבר הזה והתבונן, ישים לב שהוא לא יודע מה הסיבה שהוא התחיל לשאול את השאלות הראשונות של האמונה. אחר כך התחילו להיבנות דברים, אבל מאיפה זה התחיל, מאיפה זה התחיל, אנחנו לא יודעים את זה. אומר, זה ש... כמו שאמרנו קודם, זה שואל רבי נתן בליקוטי הלכות. מסביר רבי נתן נקודה מאוד עמוקה. הרי אמרנו קודם שהקדוש ברוך הוא אמר, כבודי לאחר לא אתן, אני לא מוכן להתגלות במקומות האלה. במקומות של הסתרה בתוך הסתרה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מוכן לגלות את האמונה שלי, את המלכות שלי, לא מוכן להתגלות במקומות האלה. אבל יש דרך אחת שכן מתגלית האמונה שם. מהי הדרך? אומר רבי נתן שיש צדיקים מאוד גדולים שמקבלים על עצמם איסורים, איסורים מאוד מאוד גדולים. ולמה הם מקבלים על עצמם את האיסורים? כדי לעזור לכל עם ישראל, כדי לעזור לכל נשמות ישראל שנפלו למקומות האלה. כי הצדיקים הגדולים הם האוהבים האמיתיים שלנו, זה האהבה האמיתית שיש לעם ישראל, זה מהצדיקים הגדולים. יש בזה נקודה מאוד עמוקה, שבאמת אצל כל יהודי קיים בעומק הלב שלו אין סוף אהבה לכל עם ישראל ולכל יהודי. אבל אצלנו זה בהסתרה, זה בעלמה. אנחנו בדרך כלל יותר כועסים מאשר אוהבים, אנחנו יותר מקפידים מאשר אנחנו סולחים בדרך כלל. אבל אצל צדיקים מאוד גדולים כמו משה רבנו, כמו דוד המלך, רבי שמעון בר יוחאי, אז משה רבנו כתוב במדרש שפעם אחת הוא אמר לקדוש ברוך הוא, מוטב ימותו אלף כמשה ולא תיפול שרה מישראל. לכן בחטא העגל, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, ערף ממני והשמידם, מיד משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אם תיסח חטאתם, אם אתה סולח להם, אני ואתה מסתדרים וממשיכים ביחד, ואם אין, לכן הנה מספריך. ואם אין, אם אתה לא סולח לעם ישראל, אל תכתוב אותי בספר התורה. לא רוצה להיות כתוב בספר התורה. זה יסוד, זה יסוד, שהצדיק, הצדיק בזכות זה שהוא זכה לצאת קצת, או הרבה, מהעולם הזה, מתאהבות העולם הזה, ממידות לא טובות, אז ככל שאדם זוכה יותר לצאת מתאהבות העולם הזה וממידות לא טובות, מתגלה משהו בתוך הלב של הצדיק. אצל כל אדם זה ככה. אנחנו צריכים לזכות להגיע לזה. אבל ברגע שאדם יוצא מתאהבות ומידות לא טובות, מיד מתגלה בתוך לב האדם, בתוך הלב של הצדיק, מתגלה אהבה אינסופית לעם ישראל. לכן הצדיק לא אכפת לו למות אלף פעמים בשביל לעזור לעם ישראל. אומר או מסביר רבי נתן לקוטע הלכות, והצדיקים מקבלים על עצמם איסורים נוראים בשביל עם ישראל. זה דבר נורא מאוד. הדבר הזה זה קצת סוד, זה קצת קשור יותר לפנימיות התורה, לסודות התורה. אבל כל הצדיקים הגדולים שהיו לעם ישראל קיבלו על עצמם איסורים נוראים בשביל לעזור לנו. ובשעה שהצדיק מקבל את האיסורים לעזור לנו, בזכות האיסורים האלה, מסביר רבי נתן, בזכות האיסורים האלה הקדוש ברוך הוא מגלה את האמונה בהסתרה שבתוך ההסתרה. אז שאלנו, איך אדם פתאום מתעורר ושואל, איפה השם? איך אני רחוק מהשם? איך אני מתקרב לקדוש ברוך הוא? איך מתנוצץ האמונה בתוכנו? הניצוץ הראשון של האמונה, איך קרה שהוא מתנוצץ בתוכנו? אומר רבי נתן, זה הכל בא מכוח האיסורים שהצדיקים מקבלים עליהם בשבילנו, עבורנו. הם מקבלים. ומה זה האיסורים? זה בכל הבחינות שאפשר. איסורים בנפש, ברוח, בגוף, בממון, בביזיונות, בצער. וככל שהצדיק יותר מוכן לקבל על עצמו ביזיונות וצער ואיסורים, הקדוש ברוך הוא יותר ויותר גואל את עם ישראל, מאיר אותנו מהתרדמה שלנו, ועוזר לנו להתעורר ולהתחיל לחזור בתשובה, להתקרב לקדוש ברוך הוא. כתוב, יש סיפור ידוע והגמרא מספרת על המיטה, איך הרגו, איך המיתו את רבי עקיבא. רבי עקיבא היה גדול התלמידי חכמים בכל הדורות. יש תורה שבכתב, יש תורה שבעל פה. תורה שבכתב, השורש של התורה שבכתב, אומר רבנו אריה הקדוש, זה משה רבנו. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע. שורש התורה שבעל פה, זה כל הפלפול והעומק והקושיות והתירוצים, זה רבי עקיבא. רבי עקיבא היה צדיק כזה גדול, בגיל 120 סרקו את גופו במסריקות של ברזל. והקדוש ברוך הוא יראה למשה רבנו את כל הצדיקים ואת כל הדורות, ושמשה רבנו ראה את זה, ראה את המיטה של רבי עקיבא, הוא שאל את רבי, את משה, את הקדוש ברוך הוא, זו תורה וזה שכרה? איך זה יכול להיות שאדם כזה גדול צריך למות בכזאת מיטה? יש, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, שתוק, ככה עלה במחשבה תחילה, אל תשאל אותי שאלות, ככה זה עלה במחשבה תחילה. יש הרבה מאוד פירושים מה התשובה של הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. מה הוא ענה לו בעצם, הקדוש ברוך הוא? הוא אמר לו, שתוק, ככה עלה במחשבה. משה רבנו שאל שאלה נכונה, הוא שאל אותו, הרי מדובר בצדיק יסוד עולם, בתלמיד חכם, התלמיד חכם הכי גדול בעולם, רבי עקיבא, התנה, הוא היה קדוש עליון, כל החיים שלו עשה מסירות נפש אינסופית. אז זה ראוי שאדם יקבל כזאת מיטה אחרי כל המסירות נפש שלו? אז הקדוש ברוך הוא ענה לו תשובה, שתוק, ככה עלה במחשבה תחילה. אז הרבה תירוצים והרבה פירושים יש להסביר מה בעצם הקדוש ברוך הוא ענה למשה רבנו. משה רבנו שאל שאלה נכונה, מה הקדוש ברוך הוא ענה לו? אחד התירוצים, אחד הפירושים, אומר את זה אחד מגדולי המקובלים, הרמ"א מפנו, רבי מנחמיה עזריה מפנו, והוא אומר, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אל תקשה עליי, למה הוא מת כזאת מיטה? מדוע? כי הוא ביקש ממני את המיטה הזאת. זה הכוונה, כך עלה במחשבה תחילה, כך עלה לפניי המחשבה והרצון של רבי עקיבא בעצמו תחילה, הכוונה לפני שהוא מת, הוא בעצמו ביקש ממני למות בכזאת מיטה. אז רבי עקיבא ביקש מהקדוש ברוך הוא, תמית אותי במשרקות של ברזל. אני רוצה את המיטה הכי נוראית בעולם. שואלים בספרים הקדושים, למה רבי עקיבא רצה את המיטה הזאת? אומר הרמ"א מפנו, סליחה, אומר רבנו אריה הקדוש, שרבי עקיבא ידע שעל ידי שהוא יקבל על עצמו את המיטה הזאת, כל יום ויום, זה חידוש גדול מאוד, אומר רבנו אריה, כל יום ויום הקדוש ברוך הוא, בזכות המיטה הזאת, בזכות האיסורים שקיבל על עצמו רבי עקיבא, כל יום ויום, עד ביאת משיח צדקנו, הקדוש ברוך הוא מוציא נשמות, נשמות ישראל, שנפלו עמוק עמוק, ולא יודעים, בהסתרה בתוך הסתרה, שבכלל לא יודעים, שצריך לחפש את הקדוש ברוך הוא, כל יום ויום הקדוש ברוך הוא מוציא נשמות, מההסתרה שבתוך הסתרה, ומחזיר אותה בתשובה. עד היום הזכות של רבי עקיבא עומדת לנו. ומי יודע, עצם העובדה שאנחנו לומדים עכשיו, זה לא בזכות רבי עקיבא. זה עצמו. אנחנו לא יכולים לדעת, זה חידוש גדול מאוד. ויש זמן, יש קטע בתפילה שאז נעשה הדבר הזה, הפעולה הזאת, שהקדוש ברוך הוא גואל את נשמות ישראל. זה נעשה בתפילת שחרית. מתי זה נעשה, מתי זה נעשה בתפילה? בתחילת התפילה אנחנו אומרים פסוקי דזמרה. אפשר להסתכל בסידורים הספרדים. האשכנזים יש להם בעיה, לא כתוב אצלם את הסוד הזה באשכנזה. אז למחר בבוקר, אז להיות ספרדי לחמש דקות, לקחת סידור ספרדי. כתוב בסידורים הספרדים בתחילת פסוקי דזמרה. יש פסוק שאנחנו אומרים, אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. ינסה שופט הארץ והשב גמול על גאים. אומרים את זה בתחילת הפסוקי דזמרה. בסידורים הספרדים, על כל פנים, בחלק מהסידור, ברוב הסידורים הספרדים, כתוב, לעורר את הזכות של עשרת הרוגי מלכות. מי זה עשרת הרוגי מלכות? הראשון בהם רבי עקיבא. הראש של עשרת הרוגי מלכות זה רבי עקיבא. אומר רבנו אריה הקדוש, שמה זה לעורר את הזכות? אומר רבנו אריה הקדוש, בשאר הכוונות, בשעה שאנחנו אומרים אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, באותה שעה הקדוש ברוך הוא מאיר אור לנשמות שנמצאים עמוק עמוק בקליפות, בהסתרה שבתוך הסתרה, ומחזיר אותם בתשובה בשעה שאנחנו אומרים את הפסוק הזה. והמקובלים מכוונים, המקובלים שיודעים את הסוד ואת הכוונות, אז הם אומרים את זה בבוקר, הם מכוונים עכשיו להוציא את הנשמות מהקליפות. וזה, ובזכות זה אנחנו מקבלים את אנחנו מקבלים הרהורי תשובה. אז זה אומר רבי עקיבא, אז זה אומר, סליחה, זה אומר רבי נתן, שבזכות הצדיקים שמקבלים על עצמם איסורים, אנחנו רק נתנו דוגמה על רבי עקיבא, אבל יש עוד הרבה דוגמאות לזה. יש לזה עוד הרבה דוגמאות לדבר הזה. בזכות הצדיקים האלה שמקבלים על עצמם איסורים, הקדוש ברוך הוא מאיר לאדם שנמצא עמוק עמוק. ושהאדם נמצא עמוק עמוק בהסתרה שבתוך הסתרה, שהוא מתחיל לחזור בתשובה, שהוא מתחיל להתעורר מהמקום הזה, אז מי בעצם הרב האמיתי שלו? הרב האמיתי שלו זה הצדיקים האלה שהיו מוכנים לקבל על עצמם איסורים. רק הם יכולים באמת להדריך אותו, מכיוון שהם יודעים בדיוק את המקום שלו, והם מכירים את כל המציאות הזאת, והם יכולים עכשיו להעלות אותו, להעלות אותו מעלה מעלה, מכיוון שהם אלה שידעו, יכלו לרדת למקומות האלה. זה עד כאן אמרנו בצורה כללית, בצורה כללית קצת את התורה הזאת. עכשיו נקשר את זה קצת לעניין של חנוכה. יש הלכה, בהלכות חנוכה, יש הלכה שאומרת איפה אנחנו מניחים את החנוכיה. אנחנו מדליקים את החנוכיה, איפה אנחנו מניחים את החנוכיה? אז אנחנו צריכים להניח את החנוכיה קודם כל לכתחילה. כמובן, אם אין אפשרות אז יש פתרונות, אבל מהו בעצם המצב השלם ביותר, המושלם ביותר? שלאדם יש דלת או של הבית או של החצר לרחוב, החוצה. אז קודם כל איפה אנחנו מניחים את החנוכיה במצב הזה? מחוץ, בחוץ, לא בתוך הבית. אנחנו מדליקים את החנוכיה בחוץ, בפתח הדלת. זה דבר אחד. אומרת הגמרא, באיזה גובה אני אניח את החנוכיה? גובה כזה, גובה כזה, איזה גובה אני אניח? אומרת הגמרא, צריך להניח את החנוכיה מתחת לעשרה טפחים. כמה זה טפח? טפח זה בערך. יש בזה שתי דעות, לא משנה, בערך זה 9 סנטימטר. זאת אומרת שאנחנו צריכים להניח את החנוכיה פחות מ-90 סנטימטר. המצב הטוב ביותר, מי שיש לו פתח לרחוב, לרשות הרבים, שניח את החנוכיה בגובה של 70 סנטימטר בערך, מתחת לעשרה טפחים, להניח את זה שם. עד מתי צריך להניח את החנוכיה? כמה זמן צריך להעיר את הנרות חנוכה? הגמרא אומרת את המושג הזה, עד שתכלה רגל מן השוק. מה הכוונה תכלה רגל מן השוק? בתקופת הגמרא, אז זה לא היה כמו בזמננו, לא היה חשמל ברחובות. חצי שעה, 40 דקות אחרי השקיעה, כבר הרחובות היו מתרקנים, כי לא היה חשמל. היו נכנסים הביתה. הכל העבודה היה רק בשעה שהיה אור של השמש. אז היו הולכים הביתה. אז אומרת הגמרא, תאיר את החנוכיה, את הנרות, תשים שם מספיק שמן, עד שתכלה רגל מן השוק, עד שכל העוברים ושבים נכנסים לבתים ואין אנשים יותר ברחוב. זה מה שכתוב בגמרא, וככה אנחנו נוהגים, זה כתוב גם בשולחן ערוך, הלכה למעשה, ככה אנחנו נוהגים. אומר רבנו אריה הקדוש, מדוע הגמרא כל כך הקפידה ודקדקה להניח את החנוכיה מתחת לעשרה טפחים, ושימו לב, בחוץ, ברשות הרבים. אומר רבנו אריה הקדוש, כל הלכה שבתורה וכל מצווה שבתורה יש בה סודות. וצריך לדעת שיש בזה אין סוף ואין ספור סודות, שכל הגאולה קשורה לזה, למה אנחנו מניחים את החנוכיה בגובה כזה. וכדי ללמוד את זה, אנחנו יכולים לקחת עכשיו כמעט שנה קדימה, ונתחיל ללמוד את הסודות ואת את כל העומק והרוחב שיש בעניין של זה. בעניין של למה אנחנו מניחים מתחת לעשרה טפחים. אנחנו ניגע בנקודה אחת. כתוב בגמרא במסכת סוכה, מעולם לא ירדה שכינה מתחת לעשרה. אומרת הגמרא, השכינה, הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא מוריד את השכינה, אני לא מגלה את האור שלי, את המלכות שלי, את האמונה שלי, מתחת לעשרה טפחים. נר חנוכה אנחנו מדליקים מתחת לעשרה טפחים. אומר רבנו אריה הקדוש, שמתחת לעשרה טפחים זה מרמז על המקומות שנקראים המקומות המתונפים והבתי עבודה זרה. זה המקום שכל היצר הרע הגדול נמצא שמה. הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא מאיר במקומות האלה, אני לא מוכן להיר למקומות האלה. נר חנוכה יורד מתחת לעשרה טפחים ומאיר במקומות הכי נמוכים, הכי רחוקים. מדוע נר חנוכה יכול לעשות מה שכביכול הקדוש ברוך הוא לא עושה? הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, אני לא מאיר את השכינה שלי למקומות האלה. נר חנוכה כן מאיר למקומות האלה. כמובן שכשאנחנו אומרים שנר חנוכה מאיר, זה ודאי שזה הקדוש ברוך הוא מאיר. אבל בלי נר חנוכה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מאיר. אבל עכשיו שיש נר חנוכה, אז אני מוכן להעיר למקומות האלה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, אמרנו קודם, מה גורם לקדוש ברוך הוא להעיר את הנשמות שנמצאים בהסתרה שבתוך הסתרה, בעומק, בעומק של המקומות המתונפים והבתי עבודה זרה. מה גורם לזה? המסירות נפש שהצדיקים מקבלים איסורים על עצמם, על עם ישראל. אומר רבי נתן, כל העניין של חנוכה זה היה עניין של מסירות נפש. וכיוון שהחשמונאים יצאו למלחמות כנגד היוונים, הם יצאו על דעת שהם הולכים למסור את הנפש. הם לא ידעו שהם ינצחו את החשמונאים. מי שקצת קרא, הרי כל מלחמות החשמונאים עם היוונים, זה הכל סיפורים היסטוריים אמיתיים, שיש לנו הרבה ידיעה. זה לא היה לפני הרבה זמן. זה במתי כמה זמן? לפני כמה זמן זה היה בסך הכל? לפני 2,100 שנים. זה לא הרבה זמן. ויש לנו הרבה סיפורים, הרבה מדרשים, שמתארים לנו בדיוק את המלחמות של החשמונאים כנגד היוונים. צריך לדעת, הם לא יצאו על המלחמה, כמו שהיום יש תוכניות, איך נפעל, מה נעשה. החשמונאים יצאו על דעת זה שהם הולכים להתאבד, למות. מדוע הם עשו את הפעולה הזאת? מה הייתה הסיבה שהם עשו את זה? הם ראו שקרה בעם ישראל חילול השם מאוד גדול. באותה תקופה היה חילול השם מאוד גדול. והחילול השם, מה היה חילול השם? הגיע לארץ, היוונים הגיעו לארץ. הם היו המעצמה הכי גדולה בעולם אז. וכמו שאנחנו קצת יודעים, היה להם תרבות מאוד מפותחת ליוונים. כל הפילוסופיה היוונית, הספורט היווני, מה זה? עד היום המושגים של יוון נמצאים איתנו. מה זה ספורט? מה המקור של המילה ספורט? זה היה מחוז ביוון, שנקרא ספרטה. האולימפיאדה, אולימפיאדה זה מילה יוונית עתיקה, זה התחרויות שהם כבר, האולימפיאדות הראשונות זה היו ביוון. משם זה מתחיל. הפילוסופיה, כל המחשבה המערבית היום, המקור שלה, זה חכמי יוון. אריסטו, אפלטון, סוקרטס, פיתגורס, כל החברים הם והחברים שלהם, אוניברסיטה ואקדמיה, זה הכל מושגים, אז הכל משם, זה הכל מיוון. תרבות יוון אז מאוד מאוד התפשטה ותפסה בעולם. הם הגיעו לארץ, היוונים הגיעו לארץ, היה להם צבא, הם היו הכי חזקים בעולם, הם התחילו ללחם בעם ישראל. הבעיה הגדולה הייתה זה לא הצבא שלהם ולא התרבות שלהם, כי עם ישראל זה לא מעניין. אתם רוצים להיות פילוסופים, תהיו פילוסופים. אתם רוצים לרוץ מרתון, תרוצו מרתון, אין לנו בעיה עם זה, תעשו מה שאתם רוצים. אבל הבעיה הייתה שהרבה מאוד, אחוזים מאוד גבוהים בעם ישראל נתפסו לתרבות הזאת, וזה מה שאנחנו קוראים היום המתייבנים. מה זה המתייבנים? המתייבנים זה היה אחוזים מאוד גדולים בעם ישראל שהתחילו לקבל על עצמם את כל תרבות יוון, התחילו לחשוב כמו יוון, ללמוד פילוסופיה, להתנהג כמו יוון, עד שהתחיל להיות חילול השם מאוד גדול. מתתיהו היה כהן גדול. מתתיהו וחמשת בניו, הם היו משפחה מאוד חשובה משבט הכהנים, ממשפחת הכהנים. וכשהם ראו את זה, הם ידעו שאם עם ישראל הולך אחרי תרבות זרה ונצמד ומקבל עצמו, אין דבר יותר גדול, אין דבר יותר גרוע מזה. זה הדבר שהקדוש ברוך הוא הכי מקפיד על עם ישראל, זה שעם ישראל מקבל על עצמו תרבות זרה. מדוע? הקדוש ברוך הוא אומר, מה? אני נתתי לכם עולם ומלואו. אתם צריכים לחפש בשדות זרים? היוונים רוצים להיות פילוסופים שיהיו, אבל אתם, לכם יש תפקיד. אני נתתי לכם עולם ומלואו של חיים. אתם עוזבים את התורה, אתם עוזבים את הדרך של המצוות, את כל חוכמת התורה, ואתם הולכים עכשיו ללמוד את כל... מה זה הפילוסופיה? הפילוסופיה בעצמה, אנחנו פעם למדנו את זה קצת לעומק. כל הפילוסופיה, אתם יודעים מה המקור של כל החוכמה של אריסטו ואפלטון? מחכמי ישראל. אריסטו ואפלטון בעצמם קיבלו את החוכמה שלהם מחכמי ישראל, מירמיהו הנביא, ומתלמידי ירמיהו הנביא, שהיה בתקופתם. אז הקדוש ברוך הוא הקפיד, אז כשהחשמונאים ראו את זה, החשמונאים פחדו שיהיה פה חילול השם נוראי והקפדה מאוד גדולה. ואז הם החליטו לצאת למלחמות, והמטרה שלהם הייתה לקדש שם שמיים. אנחנו מוכנים למסור את הנפש ולהביע מחאה, שאנחנו לא מסכימים, לא נותנים לדרך הזאת להמשיך לקרות. ואם אנחנו צריכים למות בשביל זה, אז המיטה שלנו היא תהיה כפרה בשביל עם ישראל. אבל לא אכפת לנו. ולכן כתוב במדרש, איך הם היו יוצאים למלחמה? זה, אנחנו אומרים, בתפילה אנחנו אומרים, ומסרת רבים ביד מעטים וגיבורים ביד חלשים. מדוע זה, מה זה הרבים והמעטים ומה זה גיבורים וחלשים? מדוע הם חלשים? בסדר, מעטים אנחנו מבינים, למה הם חלשים? כתוב, יש מגילת החשמונאים, זה נקרא, שמתואר שם בדיוק איך היו המלחמות. אז בשלב מסוים, בהתחלה התחיל את המלחמות מתתיהו בעצמו, אבל הוא היה כבר מבוגר. אז נתן, הוא מינה להיות שר צבא, מי היה שר צבא? יהודה, יהודה המכבי. הכל המושג של מכבי תל אביב, שם השורש שלהם. הם לא יודעים את זה, הם צריכים לעכשיו בחנוכה להתחבר עם המכבים, עם מכבי. מה זה מכבי? זה ראשי תיבות, מי כמוך באלים השם. זה היה הדגל של החשמונאים. לכן היה כתוב מכבי. מכבי זה מי כמוך באלים השם. אז יהודה היה שר צבא, והיה לו צבא ענק. כמה היה בצבא של יהודה? רוב הזמן, בהתחלה על כל פנים, 10 אנשים. היה הוא ועוד 4 אחים שלו, 2 גיסים שלו ועוד 3 מתנדבים שהתנדבו לצבא שלו. הם היו 10 אנשים בהתחלה. יצאו למלחמות, 10. כמה היו היוונים? אז בהתחלה היוונים אמרו, טוב, 10 אנשים, מספיק 5,000 אנשים. אחר כך התחילו להביא עוד ועוד ועוד. אז יהודה אמר, אם אנחנו מעטים כאלה, אז אנחנו צריכים להתאמן, צריכים להיות ללכת, אולי סיירת מטכ"ל, אולי השייטת, צריך לעשות אימונים רציניים. כתוב במגילת החשמונאים, שהיה להם מקום, שדה אימונים, שנקרא מצפה. יש אומרים שהמצפה זה קבר שמואל הנביא, יש אומרים שזה לא בדיוק קבר שמואל הנביא, אבל באזור הזה. זה היה שם השדה, שם הם היו עושים את האימונים. מה היה האימונים? 3 ימים אימונים לפני כל מלחמה. אז האימונים של החשמונאים היה, קודם כל, 3 ימי תענית, לא אוכלים. קודם כל מקלים על עצמם צום. דבר שני, מה עכשיו, טוב, בסדר, אז צמים ומתאמנים. מה האימונים? האימונים זה היו, החסידי ברסלב הראשונים בעולם היו החשמונאים. הם היו הולכים לעשות, 3 ימים של תפילה והתבודדות, לפני שהם יוצאים למלחמה. יהודה אמר, אני שר צבא. עכשיו, מה אני אעשה? יש בטבע אפשר לנצח, 10 אנשים יכולים לנצח 5,000 אנשים? מה אני אסמוך עכשיו על הכישרונות שלי? אבל הקדוש ברוך הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לסמוך על הכישרונות שלי. ואז המלחמות זה לא היה פצצות, טילים כמו היום. איך המלחמות אז היו? המלחמות היו בצורה הכי פשוטה. היו לוקחים חרב ביד ורצים אל האויב ומתחילים לחם איתו בחרבות. ככה היו המלחמות, בחרבות. אז כתוב במגילת החשמונאים שיהודה אחרי 3 ימים של תענית, לכן מסרת גיבורים ביד חלשים. לכן הם היו חלשים, כי הם באו מתענית. לכל מלחמה הם באו מ3 ימי תענית. אדם 3 ימים לא אוכל, הוא חלש. אז הם הלכו למלחמה. אז הם היו רואים את הצבא היווני. אז היהודה היה אומר לאחיו, היה לו אח גיבור, אלעזר. אז אמר לו, אלעזר, אתה רואה 700 יוונים שם? אתה לוקח את 700 יוונים. יוחנן, אתה רואה שם 500, הוא היה קצת יותר חלש. אתה רואה שם 500, אתה לוקח את 500. יונתן, אתה אח הקטן, אתה מספיק לך 400. ככה הם היו הולכים. אומר הכתוב במדרש, הם היו לוקחים את החרב ביד, רצים ל-500 יוונים, מתחילים להילחם, להכות ימין ושמאל, וככה הם ניצחו את היוונים. זה לא לקח, זה היה כמה פעמים. זה היה יותר מ-10 שנים המלחמות בין החשמונאים לבין היוונים. היה בזה הרבה התפתחות, הרבה שלבים. אבל המלחמות היו, ככה היו מלחמות. הם יצאו על דעת זה, הדעת זה שהם ימותו. ובאמת חלק מהם גם מתו. אלעזר, אח של יהודה, בן של מתתיהו, נהרג במלחמות. אבל ככה הם יצאו למלחמות. והיה להם נקודה מאוד מאוד אמיתית של לקדש שם שמיים. הם הלכו לעשות מסירות נפש, לקדש שם שמיים. כשהם הגיעו לבית המקדש, כשהם ניצחו את היוונים בניצחון הסופי, ואז כבר הגיעו, אנחנו לא יודעים את המספר המדויק, אבל הערכה שהיו מאות אלפים כבר מיוונים, כי אנטיוכוס הביא את הצבא שלו מכל העולם. הם ניצחו את היוונים וגירשו אותם מן הארץ. ואז הגיעו לבית המקדש. הגיעו לבית המקדש, זה היה בקף ד' בכסלב. קף ד' בכסלב, שזה יהיה יום שלישי הבא. יום שלישי הבא זה קף ד'. הם הגיעו, התחילו לפנות את ההריסות שהיו בבית המקדש. לא היה להם שמן טהור להדליק את המנורה. יש מנורה, בבית המקדש יש מנורה עם 7 קנים, וכל יום הכהנים מדליקים את המנורה. אבל צריך להדליק את המנורה בשמן טהור. לא היה להם שמנים טהורים. למה? כי היוונים טימו את כל השמנים. אז הם התחילו לחפש, תוך כדי זה שהם התחילו לבנות מחדש את בית המקדש, ואז הם מצאו בתוך נקיק, בתוך חור, מתחת למזבח, הם מצאו שם פח שמן. זה הפח שמן, פח קטן, יום, יום, פח ליום אחד שעיר שמונה ימים. הפח הזה, כמה זמן היה הפח הזה שם הבחור הזה? מתחת למזבח, כמה זמן זה היה הפח שמן הזה? לא, צריך קצת להבין את זה. הפח עצמו, כתוב, ומצאו פח אחד, הגמרא אומרת, מצאו פח אחד חתום בחותמת של כהן גדול. אבל לא, בגמרא לא כתוב מי זה הכהן הגדול. במדרש החשמונאים כתוב, בניהו בן יהוידע. בניהו בן יהוידע מתי הוא היה כהן גדול? בזמן שלמה המלך. שזה 800 שנה לפני החשמונאים. זאת אומרת שהפח שמן של החשמונאים חיכה שמה 800 שנה שהם המציאו אותו. הפח הזה, הפח הזה, אומר המדרש, הפח הזה זה פח היסטורי בעם ישראל. הפח הזה הגיע לשלמה המלך משמואל הנביא, שמשך את דוד המלך למלך. ואחר כך זה הגיע לשלמה והוא משך, והוא קידש את בית המקדש בפח הזה. זה הגיע לשמואל הנביא ממשה רבנו. משה רבנו כשהקים את המשכן ומשך את הכהנים, את אהרון הכהן, הוא משך אותו בפח הזה. והפח הזה הגיע למשה רבנו ממי? מיעקב אבינו. מי שזוכר פרשת השבוע שכתוב שיעקב אבינו חזר והעביר את כל המחנה הגדול שהיה לו. כבר היה לו מחנה מאוד מאוד גדול, היה לו כבר אלפי אנשים, כי היה לו 600 אלף כבשים ליעקב אבינו, זה כתוב במדרש רבה. אז היה לו מחנה מאוד גדול, הוא העביר אותם נחל, נחל שנקרא נחל יבוק. אנחנו יודעים איפה הנחל הזה נמצא. הוא נמצא, מי שמכיר קצת את בקעת הירדן, יש את נהר הירדן מזרחית, היום זה בתוך מדינת ירדן. יש נחל שנהר, הוא נחל גדול, נהר, זה כבר נהר שנקרא יבוק. יעקב אבינו הביר את כל המחנה שלו, את נהר יבוק, מצד אחד לצד השני. ואז אחרי שהוא הביר את כולם, פתאום יעקב אבינו ראה שהוא שכח שתי פחים קטנים, הוא שכח שתי פחים קטנים מעבר לנהר. אז הוא הלך להביא את הפחים האלה. אז יש פה שתי שאלות. איך יעקב אבינו שהרכוש שלו הוא עצום? מה קרה? איך מכל הרכוש הגדול שלך, 600 אלף כבשים, אז כמה השפחים, כמה עבדות, עבדים, עבדים ושפחות ורועים ואנשים יש לי יעקב אבינו? כל כך, אתה כזה ציבור גדול. מה ששמת לב זה ששתי פחים חסרים לך? שתי פחי שמן קטנים חסרים לך? זה שאלה אחת. שאלה שנייה, אתה מסתכן, אתה הסתכנת, עברת בחזרה, הלכת לבד, ויוותר יעקב לבדו. זה כתוב בפרשה. מה כתוב מיד? ויאבק איש עמו עד עלות השחר. מי זה האיש הזה שנאבק איתו? הסמך מם בעצמו נאבק איתו. כל הלילה היה מאבק בין הסמך מם ליעקב אבינו, בגלל שהוא בא לקחת את הפחים הקטנים. מדוע הסמך מם נאבק איתו? דווקא עכשיו הסמך מם נאבק איתך? אומר רבנו אריה הקדוש בספר שנקרא ספר הליקוטים, אומר, ודע בעניין הזה שיעקב הלך להביא את הפחים הקטנים האלה, יש את מהסודות הגדולים ביותר של כל תיקון העולם, וכל הגאולה תלויה בשתי פחים הקטנים האלה. ולמה יש שתי פחים? אחד כנגד משיח בן יוסף, אחד כנגד משיח בן דוד. אומר רבנו אריה הקדוש, שבסוד הפחים היו הנשמות הכי הכי נידחות בעם ישראל. זה סוד, שהיו בפחים האלה. כל הניצוצות הקטנים, הניצוצות הנידחים, והנשמות הנידחות ביותר היו בסוד הפחים האלה. ושיעקב אבינו ראה שהוא שכח את הפחים האלה, הוא ידע שאם הוא לא יביא את הפחים האלה, לא יהיה תיקון לנשמות הכי הכי נידחות בעם ישראל. לכן הוא הלך במסר את הנפש. ואז הסמך מם אמר, אומר הזוהר הקדוש, הסמך מם אמר, הכל לקחת לי. כי יעקב אבינו ב-20 שנה שהיה בחרן, הוציא מהסמך מם את כל נשמות ישראל. לכן כמה הדרים היה ליעקב אבינו? שימו לב כמה כבשים היה, אמרנו קודם, כמה כבשים היה לו? 600 אלף. המספר הזה מוכר לנו, כמספר יוצאי מצרים. כי יש 600 אלף נשמות ישראל שורשיות. וכולם היו הכבשים של יעקב אבינו. כי זה הכל סודות בקבלה, שיעקב אבינו הוציא את כל נשמות ישראל מהסמך מם. נשארו עוד כמה הנשמות הנידחות. איזה נשמות אלה הנידחות? הנשמות של הדור האחרון, שזה הנשמות הכי קשות לתיקון. זה אנחנו בעצמנו. אז יעקב אבינו מסר את הנפש ללכת לשם ולהביא את הנשמות האלה. הסמך מם אמר, לקחת לי את הכל, גם את זה אתה רוצה לקחת? ויאבק איש עמו עד עלות השחר. מה זה עד עלות השחר? הסמך מם אמר, עד עלות השחר של הגאולה אני אלחם איתך לנשמות האלה. אני לא אבטר עליהם, עד עלות השחר אני אלחם איתך. יעקב אבינו לא פחד. הצדיק לא מפחד. הוא לא מפחד מהסמך מהם. הצדיק יודע, נכון, יש פה מלחמה, צריך להילחם. הפחים האלה, אלה הפחים שעברו מיעקב אבינו למשה רבנו, לשלמה המלך, לשמואל הנביא, לשלמה המלך. וזה אחד משתי הפחים האלה, זה הפח של החשמונאים. הסוד של הפח שמן הזה, זה הפח שמן שמאיר אור בהסתרה של בתוך ההסתרה. זה הסוד של האור הגדול הזה שיורד אל המקומות האלה, לעורר את נשמות ישראל בתשובה, כל הנשמות האלה, שאין להם כבר לכאורה, נפלו לכאלה מקומות שהם כבר לא יכולים בכוח עצמם להתעורר, כמו שראינו קודם, הם לא יכולים להתעורר. לכן, הפח השמן הזה הוא מתגלה לעם ישראל, האור של הפח שמן הזה מתגלה כל פעם שיש צדיקים שמוכנים למסור את הנפש בשביל עם ישראל. והראשון שעשה את זה יעקב אבינו. אחר כך משה רבנו זכה לפח הזה, כי הוא אמר לקדוש ברוך הוא, ואם עין מכנינה מספרך, אם אתה לא סולח לעם ישראל, לא רוצה להיות כתוב בתורה. אז כל פעם שהצדיק מוכן לריב עם הקדוש ברוך הוא, ולקבל על עצמו את כל האיסורים, הוא מאיר את הפח שמן הזה, הוא מאיר את האור המיוחד. כוונה ברוחניות, הוא מאיר את זה בעם ישראל. ורבי נחמן קיבל על עצמו אין ספור איסורים, כדי להאיר לנו לדור האחרון את הפח שמן הזה. אז צריך לדעת, כל פעם שאנחנו מדליקים את החנוכיה, אנחנו מאירים עכשיו את האור הכי, האור הכי גבוה שמאיר הכי נמוך. בזכות האור הזה תהיה הגאולה לעם ישראל. ככה כותב אחד הצדיקים, הבני שכר. שהאור הזה זה אור הגנוז. אז זה כתוב, אם נספיק, אם נוכל לשבוע הבא, נגיד את זה, יש בזה חידוש מאוד גדול, שהאור שמאיר בחנוכיה זה סוד האור הגנוז כפשוטו. האור הגנוז כפשוטו מאיר בחנוכיה. שבוע הבא קצת נדבר על הנקודה הזאת. לכן כתוב, הצדיקים היו נוהגים להדליק את הנר חנוכה חצי שעה להסתכל. אפשר לשיר, אפשר לרקוד, אפשר לשמוח, אפשר ללמוד, אבל לשבת ליד האור ולהסתכל. כי יש באור הזה סוד האור הגנוז. זה כתוב בספרים הקדושים. והסוד של האור הזה הוא שהאור הזה יורד עד למטה למטה ומאיר את כל נשמות ישראל בתשובה. עם ישראל, אחד המצוות שהכי אוהב לעשות זה להדליק נרות חנוכה. לא מבינים למה. למה אוהבים להדליק נרות חנוכה? סיפר לי ידיד, הוא גר לא רחוק מפה. אז הוא אמר לי שכל שנה בחנוכה עשרות אוטובוסים עולים כל ערב לירושלים לראות הדלקת נרות, לראות את הנרות בירושלים. למה? טוב, אולי יגידו זה הווי, זה כזה דבר מההיסטוריה שלנו, תרבות, אבל באמת בעומק הדבר זה לא. עולים לראות את האור הגנוז. הוא מאיר בירושלים, הוא מאיר בכל מקום, רק בירושלים תמיד כל דבר מאיר יותר. אז עולים לירושלים לראות את האור הגנוז, כי צריך להסתכל בנרות של חנוכה. אז זה האור שיורד למקומות הכי הכי נמוכים, וזה נמשך מסוד הכתר העליון מבראשית מאמר סתום, והאור הזה מאיר את כל נשמות ישראל. מי שיש לו קשר עם מועדונים, פאבים, להגיד לכל מועדון, לכל בעל מועדון, תדליק חנוכיה בחנוכה. כל לילה, ואם כל החבר'ה מתאספים, תדליקו חנוכיה. הם אוהבים את זה. בזכות החנוכיה הזאת, תהיה גאולה לעם ישראל. כי זה מאיר אור גדול ועצום בתוך הנשמות שלנו. זה מאיר אור גדול ועצום בתוך הנשמות שלנו. אדם לא יודע את זה. אבל איתם אדם מתחיל לקבל רצונות ואירורים של תשובה, דווקא בזכות האור הזה. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שהשנה הזאת כבר נזכה לראות את הגאולה ברחמים וחסדים. אני רוצה לנוסיף עוד כמה מילים, על התקופה שלנו. כמדומני ששבוע שעבר, לפני שבועיים קצת התחלנו לדבר על זה, מכיוון שגם אנחנו רואים שדברים קורים, העולם מתהפך, העולם מאוד דברים לא פשוטים קורים, וגם אנחנו שומעים שהצדיקים מדברים על זה, אז אנחנו רוצים להגיד משהו. לפני שקצת ניכנס יותר לדבר, אנחנו לא יודעים בוודאות מה הולך לקרות. יש כלל גדול מאוד שכל ענייני הגאולה נמצאים, הקדוש ברוך הוא מסתיר אותם בהסתרה גדולה מאוד. אין לנו שום ידיעה ודאית. אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר בוודאות, כך וכך יקרה. אבל מכיוון שרואים שדברים קורים, ויש רמזים מאוד גדולים על הדבר הזה, וצדיקים מדברים על זה, לכן אנחנו על כל פנים מתעוררים מכל המציאות הזאת, מכיוון שככל שאנחנו, ככל שיש שלב שפתאום זה יתחיל לרוץ מהר, זה פתאום יהיה תהליכים מאוד מאוד מהירים שאנחנו אפילו לא נוכל לעקוב אחריהם מרוב המהירות שלהם. ברגע שזה יתחיל, יהיה קשה לדעת מה בדיוק לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, מה רוצים איתנו. לכן טוב להגיד את זה מראש, טוב להתכונן ולהכין את עצמנו מראש לכל מה שיקרה. וזה דברים בכל מקרה, הם דברים טובים. אדרבה, שהכל יהיה ברחמים, בחסדים, אנחנו מאמינים שהכל יהיה ברחמים, חסדים, ואנחנו צריכים להכין את עצמנו לקראת המאורעות. כתוב, הצדיקים אומרים שעיקר הניסיון זה יהיה ניסיונות של אמונה. זה יהיה עיקר הניסיונות. מה שצריך להיות יהיה ונגזר, אבל יהיה ניסיונות מאוד מאוד גדולים של אמונה, ויהיה ניסיון של הפחדות. יפחידו אותנו. היה הרבה קולות, יתקעו בשופרות, ויאיימו עלינו, ואתם יודעים מי שבמיוחד אוהב לעשות קולות, הישמעאלים, הערבים, אוהבים לצעוק, אללה אכבר, אללה אכבר, טוב. הרי מה זה ערבי? ערבי זה גרזן וצעקות. אז הם יצעקו הרבה צעקות, כמו שהם כבר צועקים, אבל עדיין זה קצת רחוק, עדיין רק רואים את זה בתקשורת, עדיין אנחנו לא חיים את זה. אבל צריך לדעת שעיקר הניסיון יהיה לאף אדם בעולם אין רשות להזיק, אלא אם כן ממש נגזרה גזרה. אנחנו צריכים לדעת, כל העניין שלנו זה להסתדר עם הקדוש ברוך הוא. אין פה מה להסתדר עם הערבים, אי אפשר להסתדר איתם. זה אין פה שום, זה דיבורים של דמיונות. העבודה שלנו זה בעזרת השם להתחיל לעשות שיחות שלום אמיתיות. שיחות שלום, צריך לעשות כל יום 5 דקות שיחת שלום עם הקדוש ברוך הוא. להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אני רוצה לעשות איתך שלום. אני רוצה להתקרב אליך, תפתח לי את הדרך, תפתח לי את הדעת, תאיר לי את האמונה. אמרנו, אחד העצות המעשיות, קודם כל זה, הדבר הראשון זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא 5 דקות, לפחות 5 דקות, אפשר לדבר יותר, יש קו פתוח, אפשר לדבר כמה שרוצים, לפחות קצת להתחיל להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. והדבר השני, להשתדל מאוד להגיד פעמיים ביום את הפסוק, פסוק אחד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, להתרגל, להתחבר, כל היסוד, כל השורש של האמונה נמצא בפסוק הזה. בעזרת השם, השם יזכה אותנו, קצת נלמד מה המשמעות של הפסוק הזה. אז להתרגל, להגיד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כדי לחבר את עצמנו עם האמונה, להתחיל להתחבר עם האמונה. ככל שאנחנו יותר נתחבר עכשיו, כשהכל יתחיל לקרות ולרוץ, יהיה לנו הרבה הרבה יותר קל לקבל את הדברים בצורה נכונה, לא להיכנס להיסטריה, לא להיכנס לבעלה. נדע, כן, הם יבואו, יצאו הרבה רעש, הרבה, אבל בד בבד, ככל שהם יעשו יותר רעש, ככה נראה יותר ניסים. יהיו ניסים, יהיו ניסים גדולים. צדיקים מבטיחים, אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו בשמירות מאוד גדולות. אבל יהיה ניסיונות של אמונה. לכן, צריך להתחיל להתחבר עם הנקודה הזאת. לדעת לא לפחד משום דבר. וזה אין שום מציאות. כל הצעקות שלהם זה צעקות של בובות. אין להם שום מציאות. אם חס ושלום צריך לקרות משהו, הרבה דרכים למקום. הרבה הרבה יותר אנשים נפטרים ממחלות מאשר מהישמעאלים. אז מזה אנחנו לא מפחדים. מזה אנחנו כן מפחדים. למה אנחנו מפחדים מזה? כי זה דמיון. כי נדמה לנו שהם יכולים לעשות משהו. אז צריך לדעת, אין חיזבאללה ואין דאש ואין חמאס, זה הכל בובות. זה הכל דמיונות. כדי שאנחנו נוכל לחיות את הנקודה הזאת, אנחנו צריכים להתחבר עם הנקודה של האמונה, עם הנקודה של זה נקרא האמונה הפנימית. אמונה פנימית זה כבר שהיא תאיר לנו בלב. עכשיו, בגלל שזה כבר קצת מאוחר, אז היום אנחנו נגיד את שתי הנקודות האלה. לדעת השם נוסיף על זה כל פעם, עוד קצת ועוד קצת. הדבר הראשון זה להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. יש לאדם את החבר הכי טוב בעולם. הקדוש ברוך הוא קרא לנו, אחי ורעי. להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, והדבר השני זה להשתדל מאוד להגיד בבוקר ובערב פסוק אחד, להגיד לאנשים לא שומרים תורה ומצוות, בסדר, אל תשמעו תורה ומצוות, לא צריך, תגיד שמע ישראל, תתחבר עם האמונה, תתחיל להתחבר עם הנקודה של האמונה, וזה יהיה הכוח, זה מה שייתן לנו את הכוח לעבור את כל הבלבולים, את כל הערפל, כשאנחנו נצטרך לעבור, אז אנחנו נוכל לדעת, לא להיבהל מכל זה. כי בדרך כלל, חז"ל אמרו, כלל, כלב נובח לא נושך. זה צריך לדעת כלל גדול. הם צועקים, 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 אבל הם הורגים אחד את השני, כי יש כבר התחלה, הקדוש ברוך הוא נוקם את הנקמה, התחיל לנקום את הנקמה, הם הורגים אחד את השני. זה נקודה מאוד מאוד חשובה. נקודה מאוד חשובה. כי לא יהיה לנו, אחד מהדרכים, זה יהיה שלא נוכל לפתוח בשום דבר שקשור לעולם הזה. אנחנו רוצים לפתוח בצהל. אם היו שואלים אותנו, היינו אומרים לקדוש ברוך הוא, תן לנתניהו קצת יותר שכל, שידע איך להניג אותנו נכון. אבל הקדוש ברוך הוא לא ייתן מציאות שאנחנו נוכל לפתוח במישהו או במשהו. לכן הקדוש ברוך הוא לוקח מהם, אנחנו רואים, לוקח מהם את כל התושייה, הוא מבלבל אותם. בעזרת השם, הם גם יחזרו בתשובה. הם יהודים, הם יחזרו בתשובה. אבל מהם לא יהיה ישוע. כי היסוד של ההכנה לגאולה הזה, הגמרא אומרת את זה, אין לנו על מי לשען על אבינו שבשמיים. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים וחסדים.